הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום וברוכים הבאים לסיווג ביטחוני, הפודקאסט המיוחד של התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה על שם אמנון ליפקין שחק במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, ואיתי באולפן פרופסור עמיחי כהן, ראש התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה על שם אמנון ליפקין שחק, כאן במכון, ומומחה למשפט בינלאומי ודיני לחימה, ולידך פרופסור יובל שני, עמית בכיר במכון, ומומחה למשפט בינלאומי וחבר בוועדה לזכויות האדם באום. שלום לשניכם.
שלום.
שלום וברכה.
בואו נתחיל מהסבר קצר, מהם בכלל דיני הלחימה הבינלאומיים, והאם ישראל מחויבת לציית להם?
דיני הלחימה, או המשפט ההומניטרי הבינלאומי, הם כללים שהקהילה הבינלאומית קיבלה על עצמה, על מנת להגביל את מה שמדינה יכולה לעשות בשדה הקרב. ההגבלות הן מכמה סוגים, יש הגבלות על שיטות לחימה ואמצעי לחימה, יש הגבלות על התנהגות לשבויי מלחמה ולפצועים, ויש מגבלות העוסקות ביחס לאזרחים שמוצאים את עצמם בלחימה. יש כמה סיבות למה מדינות קיבלו על עצמם את ההגבלות האלה. סיבה אחת היא אולי מוסרית, בסופו של דבר גם בעת לחימה מחפשים להקטין את הנזק הנגרם. סיבה שנייה היא סיבה מבצעית, אנחנו לא רוצים תמיד להשמיד, שתי המדינות מסכימות ביניהם, הנלחמות, שלא רוצים להשמיד את כל מה שמסביב לשדה הקרב, גם יש חיים אחרי הלחימה. וסיבה שלישית היא סיבה, הייתי קורא לה משמעתית, מדינה רוצה שהחיילים שלה יתנהגו בעת לחימה, גם לפי כללים מסוימים, לפי עקרונות מסוימים, לא תמיד מסיבות מוסריות, לפעמים מסיבות של ככה ינצחו. ישראל מחויבת לכללים גם כי אלה כללי המנהג הבינלאומי שמחייבים את כל המדינות, וגם כי ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות, למשל אמנות ג'נבה שמחייבות אותה להתנהג כך. חלק מהדברים מעוגנים בפקודות מטכ"ל, בפסיקת בית המשפט העליון, חלקים קטנים גם בחקיקה, חוק השיפוט הצבאי למשל. אז יש מגוון רחב של מחויבויות של מדינת ישראל לכללים הללו.
יובל, אז למה בעצם מאיימים עלינו כל הזמן שהחיילים שלנו, הקצינים שלנו, ישלחו להאג? מה בעצם מסמלות כל התביעות האלה במעמד צד אחד, שלא התממשו עד היום אף פעם, למעצרי ראווה של גנרלים ישראלים בדימוס, של פוליטיקאים ישראלים כשהם טסים לחול? זו סכנה מוחשית או שהיא סכנה מדומיינת?
כן, אז כמו שעמיחי אמר, באמת יש כללים ויש תמיכה פוליטית רחבה בכללים האלה, לפחות באזורים מסוימים של העולם, אבל אין ציות מלא לכללים. צריך לא להגיד שכל המדינות פה ושם מעורבות בהפרות, ויש הקשרים שבהם אותן הפרות מייצרות הרבה מאוד באז תקשורתי והרבה מאוד לחץ להניש את המדינה המפרה. וישנם חוגים לא מבוטלים בעולם שרואים בישראל כאחת המדינות שמפרות את הכללים של דיני המלחמה, וכשמנסים למצוא דרכים להעניש במרכאות מדינה שמפרה, היום הערוץ הכי דרמטי זה הפנייה למשפט הבינלאומי הפלילי. המשפט הבינלאומי הפלילי הוא בעצם מערכת האכיפה המרכזית היום של דיני המלחמה, והוא מאפשר גם למדינות בודדות, אבל גם לבית הדין הפלילי בהאג, לפתוח בהליכים פליליים כנגד פרטים, לא כנגד מדינות, כנגד פרטים שיש לגביהם אינדיקציות שהם הפרו את דיני המלחמה. אז בהקשר הישראלי אנחנו רואים שני מאמצים, אנחנו רואים מאמץ בעצם לאתר בדרך כלל או קצינים ישראלים בכירים לשעבר או דיפלומטים או ראשי המדינה לשעבר, כשהם נוסעים למדינות שבהם יש אפשרות להעמיד לדין אזרחים זרים בגין פשעי מלחמה, ולנסות ליזום פתיחה של הליכים משפטיים נגדם, דבר שעד היום לא הצליח, אבל זה ודאי אפילו מבחינה תקשורתית גורם נזק למדינה, מכיוון שזה מצייר אותה כמדינה שבחירי המדינאים שלה ואנשי הצבא שלה הם חשודים במשהו.
אפילו, לפעמים אפילו חומקים ממעצר, חכים על
המסלול. לפעמים באמת יש מקרים של close calls, של באמת אנשים נמלטים באור שיניהם, אנשים ונשים. אבל ויש מסלול שני שצריך להגיד שהוא הרבה יותר רציני מבחינה משפטית, וזה בית הדין הפלילי בהאג, שאומנם ישראל לא הצטרפה אליו, אבל הפלסטינאים כן הצטרפו אליו, ובית הדין קיבל באופן עקרוני את היכולת של הפלסטינאים להגיש תלונות על פשעים שבוצעו במה שבית הדין מבין כשטחים הפלסטינים, זאת אומרת בשטחים בגדה וברצועה, ועל בסיס התלונות הפלסטיניות שכבר הוגשו לבית הדין, יש כבר היום הליך שנקרא הליך של בדיקה מקדמית, שבסופו יכול להיות שהתובעת הכללית של בית הדין תחליט להגיש, לפתוח בחקירה פלילית ולהוציא צווי מעצר, וזה כמובן סיכון שהתפתחות שיכולה לשנות באופן דרמטי את מעמדה הבינלאומי של ישראל ואת היכולת של מנהיגיה לקיים יחסי חוץ תקינים. כך שאם צריך למפות את האיומים, זה האיום שצריך להטריד הרבה יותר את קובע המדיניות מאשר אותם סיפורים בשדה התעופה, בהית'רו וכדומה.
אני רק אוסיף, יש הרבה סיפורים, גם אנחנו למשל רואים בימים האלה בתקשורת, על הבן של קדאפי, שהנה יש נגדו צו של בית הדין הפלילי הבינלאומי, ושחררו אותו ולא מביאים אותו לדין. צריך להבין שישראל היא מדינה רגישה יחסית לבית הדין הפלילי הבינלאומי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כל מה שסין יכולה להרשות לעצמה, ואנחנו גם לא רוצים שהמנהיגים שלנו יצטרכו להתנהג כמו נשיא סודן, שיש מדינות שהוא לא נוסע אליהם, וגם כשהוא נוסע למדינות מסוימות, אז יש הליכים ומנסים לתפוס אותו. זה מקום מאוד לא טוב להיות בו למדינה כמו מדינת ישראל.
יש היבט אחר בהקשר הזה, והוא נוגע ספציפית לחיילים. ראינו את זה עולה פעם אחת סביב המרמרה, ואחר כך גם בעצם בפרשה של אלאור עזריה, זה היה אחד הטיעונים של הפרקליטות הצבאית. עד כמה חקירה ומיצוי דין כלפי חיילים שחשודים בעבירות או נשמים בעבירות בישראל, מסייעת לישראל להרחיק את החשש הזה של הליכים בינלאומיים, ועד כמה אפשר לשדר את זה לציבור שמתייצב כמעט אוטומטית לצד חייל שחטא או חשוד שחטא ומגדיר אותו כילד של כולנו?
בשנת 2013 התפרסם דוח של ועדה ממשלתית בראשות השופט העליון בדימוס יעקב טירקל, שיובל ואני העדנו בפניה, ואחד הדברים שהוועדה הזאת עשתה, זה ניסתה לבחון האם שיטות החקירה בצהל עומדות בתנאים האלה, ויספקו את מעטי ההגנה לחיילי צהל מפני העמדה לדין במשפט הבינלאומי, והוועדה המליצה כמה המלצות, הגיעה למסקנות. אני אתן דוגמה אחת, הדוגמה שאני רוצה לתת היא בנוגע לתחקיר המבצעי. המנהג לפני הוועדה היה, שאם ברור על פניו שפה בוצע איזשהו הפרה של הדין הישראלי או הבינלאומי, אז הפרקליט הצבאי הראשי, הפצר, מורה על חקירת מצח. אבל בדרך כלל הפצר מחכה לתחקיר המבצעי היחידתי, ואז על בסיס התחקיר המבצעי היחידתי הוא מחליט האם להעמיד לדין. עכשיו התוצאה של הדבר הזה הייתה שבהרבה מאוד מקרים התחקיר המבצעי היחידתי הביא לכך שהגרסאות כבר שויפו, כן, אנשים כבר, ראיות פורנזיות בכלל לא היו, זה לא משהו מקצועי. אחר כך כשהפרקליט הצבאי הראשי בא לבדוק, אז ברור שכבר הגרסה היא שלא קרה כלום, ויש כבר גרסה יחידתית מתואמת. מה שוועדת טירקל המליצה ומה שיושם למעשה, זה להגביר את השימוש במה שנקרא מנגנון הבירור העובדתי המתכלי, שהוא, זה לא מנגנון חקירה פלילית, זה מנגנון תחקירים בעצם עובדתיים.
זו הוועדה שהיום עומד בראשה אלוף יצחק
איתן. בדיוק, יצחק איתן עומד בראשה, אבל זה מנגנון חקירה חיצוני ליחידה, עם אלמנטים מקצועיים בתוכו, וזה מספק את היכולת של המדינה לבוא להגיד, אנחנו באמת בדקנו בצורה רצינית תלונות. אחר כך, ההמלצות של הדבר הזה באות בפני הפצר, ו... הפצר על בסיס זה יכול להחליט האם פה צריך לפתוח בחקירה פלילית או לא צריך לפתוח בחקירה פלילית. ויובל באמת בדק לאחרונה מה עשו עם ההמלצות האלה של ועדת טירקל, האם יישמו אותם.
אבל יובל, אני מבין בעצם שאתם רציתם ללכת צעד אחד יותר רחוק, אתם רציתם מוסד אזרחי עצמאי קבוע שהוא לא אלוף במילואים שבא במסגרת ימי המילואים שלו, והוא ככה בשר מבשרה של המערכת.
לא, אנחנו לא התנגדנו לרעיון של מנגנון הערכה העובדתית, ואנחנו חושבים שזה מאוד טוב שהצבא הקים את המנגנון הזה. הבעיה היא שזה לא פותר את המקרה, את הבעיות של, שיכולות להתגלגל להג, וזו נקודה מרכזית, כי בסופו של דבר את הג לא מעניין אלאור עזריה, צריך להגיד. לא מעניין החייל הבודד
שמעניין אותו יום שישי השחור
ברפיח. מעניין אותו אלוף הפיקוד, מעניין אותו הרמטכ"ל, מעניין אותו שר החוץ, מעניין אותו שר הביטחון. נכון, בעצם את ההג או את הזירה הבינלאומית מעניין הפוליסי, המדיניות הכללית. ופה אנחנו חוששים שהחקירה שמנוהלת על בסיס ממצאי ועדת טירקל, היא לא תעשה את העבודה, מכיוון שהפצר, בעצם הוועדה שממנה הפצר או האלוף, צריכים לבדוק את המדיניות שהתווה האלוף, ושאישר הפצר, ולכן אותה, מה שעמיחי הזכיר קודם, הצורך בלהראות שהמנגנון הוא מנגנון עצמאי, והמנגנון הוא, לא, הוא נטול פניות, לא ברור לגמרי שהתנאים האלה יתקיימו, ולכן אנחנו המלצנו שלגבי אותם מקרים שבהם מעורב דרג מדיני או דרג צבאי בכיר, או מקרים שבהם הביקורת היא כלפי המדיניות עצמה, וצריך להגיד, יש במבצעים הישראלים, הרבה לפעמים, למשל, בהקשר של יום שישי השחור, הוזכר כאן נועל חניבל, למשל, או נועל חילוץ תחת אש, או נועל ארטילריה, כשעצם המדיניות עצמה נבדקת, אנחנו חשבנו שנכון יותר את סוגי השאלות האלה להוציא מהמערכת הצבאית, ולמקם אותה בגוף קבוע, למשל ברשות שופט מחוזי בדימוס, שיוכל לבחון את הדברים האלה, ובעצם להקנות את אותו שכפץ משפטי שהמדינה צריכה. אז אנחנו מברכים על, על השינויים שכן אומצו, אבל אנחנו חוששים שזה עלול ביום מבחן לא להספיק. עכשיו, רק צריך בשביל להשלים את הנקודה, הג זה כמובן שיקול חשוב, אבל חשוב שאנחנו בעצם נקיים את ההוראות של הדינים גם בגלל שיקולים שקשורים לנו עצמנו, לצורך באמת להיות צבא מוסרי, ולצורך שלנו בעצם לשמור על המשמעת הצבאית, ולהבטיח שמה שמתבצע, מתבצע לפי הנהלים והפקודות ולא מעבר אליהם.
זו אחרי נקודה קריטית, אני רוצה לגעת מאוד בקצרה בעוד נקודה אחת, והיא הטענה שרווחת, סנטימנט ציבורי נקרא לה, שבעצם כל המעורבות הזאת, המשפטיזציה הזאת, שקופה המערכת הבינלאומית, אבל דרך הפרקליטים, יוצרת מצב שבו חייל לא יכול לזוז סנטימטר בלי עורך דין צמוד, שמענו את זה פעם ראשונה כבר באינתיפאדה הראשונה, חזר בגדול סביב המערכות האחרונות בעזה. עד כמה אתם מקבלים את הטיעון הזה?
קודם כל צריך להגיד עובדתית. עובדתית זה נכון שבעשור האחרון, אולי טיפה פחות מזה, יש עורכי דין שנמצאים בשלב תכנון פעולות, בשלב יצירת בנק המטרות.
עד רמת החטיבה.
לפעמים ברמת האוגדה, בזמן מבצע לעתים יורד גם לרמת החטיבה, זה עדיין לא כל חייל מסתובב, וצריך גם להגיד מבחינה עקרונית, הדרך הנכונה להטמיע את דיני הלחימה היא על ידי המפקדים, על ידי חינוך והכשרת המפקדים. זה לא טוב שהמפקדים יפריטו את האחריות שלהם לאיזה עורך דין, ויגידו, הוא אחראי על קיום כללי המשפט. לא, כמו שיובל אמר, קיום כללי המשפט הבינלאומי הומניטרי, זה גם חלק מהמוסריות שלנו, והמפקד, כמו שהוא אחראי לפעילות הלוגיסטית, וכמו שהוא אחראי לפעילות המודיעינית, למרות שיש לו יועצים מודיעיניים ולוגיסטיים, הוא גם צריך להיות אחראי להתנהגות המוסרית. אז ברמת גם התיאוריה וגם המעשה, עדיין בפעילות מבצעית, המפקד בשטח הוא שצריך לקבל תוך הכשרה, הכוונה והתייעצות, אם צריך את ההחלטות, צריך הוא לקבל.
תודה רבה יובל ועמיחי, תודה לכם המאזינים, אנחנו מסיימים כאן את הפרק הזה בסדרת הפודקאסט סיווג ביטחוני, אתם מוזמנים להיכנס לבלוג סיווג ביטחוני באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, להגיב ולשתף. תודה.